כ"ט, פסקה כ"ט בעמוד י' ג'. כן, פסקה, האמת היא שהגענו אפילו ללמד א', אבל אני רוצה לחזור לכ"ט. אם כבר אני אנסה לגמרי את ההזדמנות, השבת היא שבת מכון. בואו בהמוניכם, אם קבעתם להיות במקום אחר, בטלו. הזמינו את חבריכם, ספרו לחברים שלכם, הירשמו עוד היום כדי שנוכל להתארגן. בואו, בואו, היכונו, היכונו, יהיה כיף. הודעה שנייה, יום חמישי בשבוע הבא, לא השבוע הזה, יש יום לימוד להורים ולתלמידים ביחד. אז אנא, הודיעו מי בא, מי לא בא, שנוכל להיערך. ספרו להוריכם, הזמינו אותם, כדאי, כדאי, בואו, בואו. נא להירשם. כן, גם אמהות. אבות, אמהות. כל זה כלול במושג הורים. מה השעות? מה השעות? זה פורסם, אני לא מבין. פורסם. טוב. ובכן, מאמר ראשון בספר התוזרי, פסקה כ"ט. שאה נינה. ואבאר את הדבר בהרחבה. ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. כלומר, מה הפגום? הגזענות. כלומר, איך אתה אומר שישראל הם סגולת בני אדם? מה זה האפליה הזאת בין סוגים שונים של אנשים? הלא כולנו בני אדם. אז מה נשתנו ישראל שאתה מייחס להם, מעמד מיוחד? אמר החבר, הלא תודה כי העניין הטבעי. פה אנחנו נלמד על שורה של מושגים שידועים מהפילוסופיה של ימי הביניים, מה שנקרא הטבע, הנפש, השכל. זה קצת מקביל לשלושת הנפשות לפי שיטת הרופאים שמוזכרת ברמב״ם, שיש נפש טבעית או צומחת, נפש חיונית ונפש נפשית או דיברית או שכלית. בסדר? למשל, אם אני רואה צמח, הצמח הוא חי. איזה דרגת חיות? חיות צומחת, בוטנית קוראים לזה. יש חתול. מהו חתול? מה ההבדל בין חתול לחסה? החסה אינה יודעת לרוץ, היא מקבלת את מזונה ממקומה. ואילו החתול הוא חסה בריצה. כן? חסה שיודעת לרוץ זה חתול. כלומר, את מזונו הוא מקבל במקום אחר, הוא הולך לטור אחרי מזונו. אבל אין לו שכל, הוא לא יכול להקים מפלגה למשל. לעומת זה, האדם זה חתול שיודע להקים מפלגות. כלומר, הוא חסה שיודעת לרוץ ושיכולה להקים מפלגות. אז אם כן, יש פה כל פעם מדרגה נוספת של חיות. אז הבה נקרא את הדברים בפנים. אמר החבר, פסקה למד א', הלא תודה כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים. כלומר, גם בעלי חיים, גם החתולים, יודעים להוליד, יודעים לצמוח וליזום. לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. כלומר, היהלומים הם פחות מחסה. מדוע? כי היהלום לא יודע לאכול. היהלום לא יודע לפרוט ולרבות. לא יודע לגדול. לא יודע לנבול. אז אם כן, אנחנו רואים שהמחצבים והיסודות הם מדרגה נמוכה יותר מן הצומח. אמר הכוזרי, זהו כלל הטעון פירוט, אולם אמת הוא. אמר החבר, ובעניין הנפשי, שממנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות, וחושים חיצוניים ופנימיים, וכיוצא בהם, נתייחדו כל בעלי החיים. כלומר, בעלי החיים מסוגלים להביע רגשות, מסוגלים לברוח, מסוגלים לתור אחרי מזונם וכדומה. זה משהו שהוא מיוחד לבעלי החיים, לא לחסה, למרות המחקרים על הרגשות של הצמחים. אמר הכוזרי,
על זאת אין לדחות.
אמר החבר, ואילו האדם נתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שאילו נתחייבו תיקון המידות, זה הפרט, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, המשפחה, ואחריו תיקון ענייני המדינה, מפלגות, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. כלומר, איך אמר אריסטו? האדם הוא חיה חברתית. אמר כוזרי,
אבל זו אמת.
אמר חבר, ומה היא מדרגה למעלה מזאת? אמר כוזרי, הפרופסור אמריטוס. לא, מדרגת החכמים הגדולים. כלומר, יש משהו למעלה מן האדם הפשוט, זה האדם החכם, המשכיל, החושב, ההוגה.
התורני, לא?
מה?
התורני.
לא, זה לא מה שכתוב.
לא, זה התורני.
אמר החבר, אינני מתכוון כי אם למדרגה מבדילה את בעלי ההבדלה עצמית, כי ייבדל הצמח מן הדומם וכי ייבדל האדם מן הבהמה. אולם ההיבדלות ברב ובמעט אין לה גבול, הועיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. כלומר, גם הטיפש גם החכם הם שניהם חכמים, זה חכם מעט מאוד וזה חכם הרבה מאוד, אבל שניהם חכמים, כן? להיות טיפש זה להיות חכם מעט. ואילו על החתול אני לא יכול להגיד שהוא טיפש, כי הוא לא שייך לחוכמה, אין לו שכל. אמר הכוזרי, אם כן, אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה ממדרגת האדם. אם כן, יש לנו דומם, צומח, חי ומדבר. דץ חם, קוראים לזה. אמר חבר, אם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובעור פניו יקרן אור שן העין יכולה לעמוד בו ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ושעה ידועה. ונוסף על כל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני אדם? פתאום אתה רואה שיש לו משהו מיוחד, כן? כפי שמספרים על יצור מהמאדים שמגיע לכדור הארץ ומתראיין, אומרים לו, לכולכם יש ככה שמונה עיניים מסביב לראש? כן, כולנו יש לנו שמונה עיניים מסביב לראש. וכולכם כאלה ירוקים זוהרים? כן, כולנו כאלה ירוקים זוהרים. ולכולכם יש שתי אנטנות? כן, כולנו יש שתי אנטנות. ושלוש קרניים על המצח? לא, זה רק ליהודים. עכשיו, אז אם כן, מה?
איפה הוא לקח את הפסקה הזאת? ידע משה רבנו? כל הדברים האלה...
מי זה שמדבר שם? החבר. מי זה החבר? זה החכם היהודי, לא? לא הבנתי את השאלה שלך. כן? בסדר. אז אם כן, החבר אומר לו, בסדר, הוא מתאר לו, כל הנתונים האלה, מצאנו אותם אצל משה. נכון? אמר כוזרי, אמנם כן, מדרגה זו, אם ישנה במציאות, אלוהית מלאכית היא, ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. עכשיו, אני לא הבנתי כלום. נגיד שיש אדם כזה, באמת היה אדם כזה, משה. זה עוד לא אומר שיש מין חמישי. הדומם, יש הרבה אבנים בעולם. הצומח, יש הרבה צמחים בעולם. יש הרבה חיות בעולם. והשכל, יש הרבה אנשים בעולם. משה, יש רק אחד. אתה לא יכול לקחת יצור חריג ולהגיד, יש פה מין חמישי. זה לא נשמע, נכון? חוץ מזה, שגם אותו, משה, מין חמישי, נאמר, מין חמישים, נציג אחד למין, אותו מין חמישי הוא נולד מאיש ואישה, מבני אדם. אז עדיין לא ברור במה נבדלה הבדלה עצמית המדרגה החמישית משאר בני אדם. אז זה אומר שיש פה משהו חריג, כן. כן, יש הרבה שעשו ניסים, אבל... ואז מה? אז זה לא רק משה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה דבר מעניין. אתה אומר שמשה הוא הנציג המושלם של משהו שנמצא בכללות האומה. כלומר, בעצם כל האומה הם משה רבנו, רק יש רק משה שהוציא את זה לפועל. גם זה, זה כבר יותר טוב, אבל זה מעורר שאלה. אם כך, כל הקופים הם קופים. אין קוף שלא הצליח להיות קוף. כל החסות הן חסות. אין חסה בפוטנציאל וחסה במציאות. אז למה לגבי המדרגה החמישית הזו שאתה מתאר, אתה בעצם רואה אותה בפועל רק אצל אחד מבני האומה? בכלל גם, לא יודע, מה שכתוב כאן זה נשמע כמו הארי פוטר. כי, מה זה הסיפור הזה? הוא נכנס לאש, לא נשרף. יש לו אור אדיר, וכו' וכו'. זה מדרגת משה רבנו, תגידו. נגיד במסורת היהודית, כשחושבים על משה, מה המעלה שלו? זה שהוא יכול להיכנס לאש ולא להישרף? זה מעלתו. אז המעלה שלו זה הנבואה שלו. כלומר, כל הדברים האלה הם רק סימפטומים, הם תופעות נלוות, שוליות. לעומת מעלתו, כלומר, כשאני חושב על משה רבנו, נגיד שהייתי רוצה להיות משה רבנו, אז הייתי רוצה להיות נביא כמוהו, לא הייתי רוצה להיכנס לאש כמוהו. שזה נשמע משהו ממש שולי. אם כבר לבחור במשהו, אפשר גם להיות נביא וגם להיכנס לאש ולא להיזרף, זה בסדר. כן? תלוי אם אני מדבר. מה אתה מתכוון? הוא מדבר פה עם מלך כוזר. מלך כוזר הוא רחוק ממושגי הנבואה. לכן מוכרים לו את העטיפה. כן? זה שיווק. השיווק, אני אשווק לך את משה רבנו. תראה, איך הוא 40 יום לא אוכל, אה? זה מרשים, תשמע. מצד האמת זה בכלל לא מעניין, זה לא הנקודה. לא אמרתי שזה לא מעניין בכלל, כן. אבל זה כמעט בכלל לא מעניין. אבל המעלה של משה, כדי להבין על מה מדובר, אי אפשר בשלב הזה, במקום שבו נמצא מלך כוזר, להבין על מה מדובר, אלא הוא זקוק לרשמים חיצוניים, כמו שמחנכים גם ילדים קטנים בגן. בסדר? לכן מאוד אוהבים לצייר את משה כמו שמיקלנג'לו צייר אותו. כן, עם שני קרניים כאלה, כן, משהו שמבריק כזה. כן. אבל מצד האמת, לא על זה אנחנו מדברים. אז זה כרגע עוזר לנו להבין מה הוא מדבר כאן. הוא רוצה קודם כל למשוך את תשומת הלב של מלך כוזר. דבר נוסף, איך נגיד שמשה מייצג משהו שנמצא בכל האומה. האם זה פותר לנו את הבעיה שהייתה למלך כוזר? כיצד להבין שעם ישראל מציג את עצמו כמדרגה חמישית? זה בעצם רק מחריף את העניין. מה אתה אומר לי? יש דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. אבל זה בדיוק מה שהוא לא רצה לשמוע. זה בדיוק מה שנראה בעיניו כפגום. אז איך בגלל שאתה אומר את זה, ואומר את זה בצורה יותר מלומדת, זה הופך להיות קשר. משהו פה לא מובן. הבנתם את השאלה שלי? אז אני רוצה להסביר את זה יותר טוב. מה ההבדל בין הקשר דומם צומח חי מדבר לבין מדבר לעומת ישראל? ההבדל הוא פשוט מאוד. מאיפה באה החסה? מהדומם. מאיפה באה החתול? מהחסות. מאיפה באה האדם? מהחתולים. כלומר, בסופו של דבר, כל מדרגה גונזת בקרבה את המדרגה שמעליה. כלומר, אין חסות בלי מינרלים. אין חתולים בלי חסות, אין אדם בלי חתולים. אז בעצם, האחד כולל באופן גנוז את מה שבא אחריו. לעומת זה, ישראל זה לא פיתוח של האדם. כי עם ישראל לא בא, זה דבר שהוא לא מבורר כאן, אבל יתברר בהמשך, הוא לא בא ממטה למעלה, qui est ממעלה למטה. כלומר, זה לא התפתחות של הפרט, זה כלל. יוצא לפי זה שההבדל בין היהודי לבין הגוי איננו הבדל בפרט, אלא הבדל לאומי. יוצא לפי זה שהמדרגה שאנחנו מדברים עליה היא לא מדרגה טבעית, היא מדרגה ששייכת לקולקטיב, לא לפרט. ולכן ההשלכה של זה היא שגוי יכול להפוך ליהודי, מה שאין כן קוף שלא יכול להפוך לאדם. נכון? פעם התקשר אליי מישהו, אומר לי, תשמע כבוד הרב, יש לי בעיה, אשתי שמעה שיעור מרב, והוא אמר שהגויים זה קופים. ושאלתי לנו, ומה אתה אומר? הוא אומר, תשמע, קצת קשה לי לקבל את זה, אבל אשתי אומר שאם הרב אמר זה אמת. אבל אני חושב שהם לא קופים. האם אני בסדר מבחינת היהדות? אז אמרתי לו, תשאל את אשתך, האם קוף יכול להתגייר? היה מבסוט מהתשובה, מרוצה הדגג, שלום בית. כן. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר. כי איזה שאלה? אם באמת ישראל לעומת העמים זאת מדרגה חמישית, אז איך אפשר להתגייר? הרי לא מצאנו שקוף יכול להתגייר או אפילו להיות אדם. להתאדם הוא לא יכול. להתאנש. הוא לא יכול. אז איך זה יכול להיות שהגוי יכול להיכנס למדרגה החמישית? אין זה אלא שהחילוק של המדרגות הוא לא מצד הטבע, אלא מצד הכלל. אולי נצייר את זה על הלוח. יפה, נכון? mm-hmm. הסביר. הדומם בתוכו צומח הצומח, בצומח צומח החי, בתוך החי צומח האדם. אבל כנסת ישראל זה ממעלה למטה, זה לא עוד מדרגה חמישית במובן של התפתחות פנימית, אלא זה משהו שבא ממעלה למטה. ולכן
זה
כן עונה על השאלה של
הפירוט.
כי פשוט אני צריך להשתייך לאותו כלל. נאמר ככה, אני אצייר את זה אחרת ואתה תראה עד כמה שזה יפה. אבל יש במה למחוק? לא, טוב, נסתדר פה עם הנייר. יש אנשים, זה ציור סכמטי של אנשים, הם שייכים לאיזה כלל. הכלל איננו אוסך כל האנשים, אלא זה כמין מטריה שאליה, שבתוכה אני נמצא, בתוך כלל פלון. אדם נמצא בכלל אחר. נגיד, זה כלל ישראל, זה אומה אחרת. בסדר? ויש אחד פה, יום אחד, מתחיל לשאול את עצמו שאלות. לא מוצא חן בעיניו הכלל הזה, עובר על הכלל הזה. כי המעלה החמישית היא מצד הכלל, לא מצד הפרט. האם דבריי ברורים? מה תגיד כן? קודם כל, אסור ללחוש. מה, ללחוש תשובות? תפסתי אותך על חם.
אני אגיד כן גם שאמרתי לו, תסמוך עליו.
כן.
השאלה היא אחרת. אולי אנחנו נגדיר, התורה למגבירה, רגיד שיש לאדם מהאדמה.
כן.
זה מה עד הנה, זה החסה והחתוב והכל באדם,
בדיוק, הדימוי ממש מוצא חן בעיניי. זה אותו דבר. כמו שמצאנו באדם שיש יסוד טבעי, האפר מן האדמה, ואחר כך יש יסוד אילאי שלא בא מן האפר, זה נשמת החיים שבו, אז אותו דבר ניתן לומר על הזהות הישראלית. היא איננה תולדה של ההתפתחות האנושית, אלא היא משהו שנוחת. זה, למשל, סממן לדבר, זה שהאימהות שלנו היו עקרות. זה שהם היו עקרות, למה? לומר לך שמצד הטבע עם ישראל לא יכול להיוולד. זה כביכול התערבות ממעלה למטה. יוצא לפי זה שמצד הטבע אין הבדל בין יהודי לגוי, מצד הנשמה יש הבדל בין יהודי לגוי. ואז נשאלת השאלה, האם רבי יהודה הלוי הוא גזעני או לא? התשובה היא שלא. כי אם אתה מדבר, גזענות היא נתון, היא הבחנה ביולוגית. אתה אומר, מי ששייך לאומה פלונית, יש, הוא יותר חכם, יודעים על כישרונות וכו' וכו'. למרות שיש נתונים כאלה, אבל על פי זה אתה קובע גם את הגורל של האדם. אבל אם אתה אומר שזה מצד הנשמה, זה משהו אחר לגמרי. אני יכול להצטרף אל אותו ציבור ולקבל נשמה. לכן, למשל, כשמישהו מתגייר, מה הוא עושה? שלב ראשון, הוא פותח תיק, משלם אגרה. אחר כך, שלב שני, הוא מגיע ואומרים לו, התיק שלך עבר לרמת גן. שלב שלישי, הוא מגיע לרמת גן, אומרים לו, המזכירה חולה, ומי אתה בכלל? ובכלל אתה לא מעניין אותנו. אחרי שהוא עבר את המכשול הזה, הוא מתחיל ללמוד יהדות. קשה. אבל בסוף הוא למד. לא רק שהוא למד, הוא טוב בזה, הוא מאמין בזה, הוא מקיים את זה, מצוין. מגיע לבית הדין, המלצה, אומרים לו, אין בעיה, תיכנס פה, זה המקווה. אומר לרבנים, עם כל הכבוד, אני לא מפחד ממים, אבל יש לי בעיה אחרת. הנשמה שלי של גוי, מה אני אעשה? אומרים לו, אל תדאג, יש לנו באפסנאות של בית הדין מלאי של נשמות בשביל אנשים כמוך, נשמות של גרים העתידים להתגייר היו בסיני. אז אל תדאג, זה לא כואב, נוציא לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, ברגע שאתה יוצא מהמקווה, לופס, יש לך, מוברג לך נשמה חדשה. וזה עובד, מקבלים נשמות חדשות. כי אם זה היה מצד הטבע, אז יש הבדל בין יהודי לגוי, אז איך הוא יכול בכלל להצטרף? אם אתה מדבר מצד הכלל, כפי שרבי יהודה מדבר, אז זה הנשמה שפה מעורבת. נשמה אפשר להבריג.
בית אשר ישנו פה היום, בית אשר איננו פה.
זה כמו שאמרתי, אשר איננו פה עמנו.
זה נאמר על גויים, זה נאמר על היהודים, לא?
לא. חז"ל אומרים על זה, חז"ל אמרו על זה.
הנשמות שלהם היו שם?
לא.
הנשמות שלהם היו?
לא. לא. זה הפוך מה שאתה אומר. הגמרא אומרת ככה, נשמות של גרים העתידים להתגייר היו בסיני. זאת אומרת, לא שכל מי שמגיע, אנחנו יודעים שהנשמה שלו הייתה בסיני, להפך. כל אחד יכול לבוא, ויש לנו בשבילו נשמות. בסדר? לא כפי שאני שמעתי הרבה פעמים רבנים אומרים אפילו, מי שמתגייר זה סימן שהוא היה יהודי. אם זה נכון, אז למה הוא מותר באחותו? מה זה כגר, כדינוק?
אתה מפרש אשר איננו פה היום, זה גם הנשמות של...
זה חז"ל אמרו, זה לא אני מפרש.
לא, כן, אתה מלמד אותי שחז"ל אמרו.
מה אני אעשה? כן.
כן. מה
אני אמרתי ככה. רגילים לחשוב, בגלל שאנשים לא יודעים לקרוא את הגמרא כמו שצריך, שאם מישהו מתגייר, זה סימן שמלכתחילה הוא היה יהודי. וזה פשוט לא נכון. ההפך. כל באי העולם יכולים להתגייר. כל מי שמעוניין יכול לבוא להתגייר. ואז ניתן לו בנשמות שהיו בהר סיני בשביל אנשים כמו, שעמדו בסטנד ביי, וחיכו שמישהו יהיה מוכן לקבל אותם.
אבל לא בשביל מחום העיר זה...
אה?
לא בשביל מחום העיר, זה התרשים, המהות של...
אתה אומר שהלוגו של מחון מאיר דומה לציור שיש שם.
לא, אני שואל אם זה מהות התרשים
הקודם.
אה?
שואל אם זה
מהות התרשים שערבית בקודם? לא. כן, יש פה שאלה באינטרנט, אין מה לעשות. מדוע אם כן יהודי לא יכול להיות גוי בהתאם לחוק הכללים? השאלה יפה. יכול היה אפשר שיהודי יהפוך לגוי, יעבור מכלל לכלל. תשובה. מסביר הרב קוק, באורות, שהקשר בין הפרט לבין הכלל לישראל שונה מן הקשר בין הפרט לבין הכלל אצל האומות. שאצל האומות האדם מקבל מן הכלל את הצד החיצוני של המהות, ואילו הקשר שלו הפנימי אל האלוהות, הצד האמיתי של המהות שלו, הוא מקבל דווקא מפרטיותו. כלומר, גוי שרוצה דבקות אלוהית, או שרוצה לדעת באמת מי הוא, צריך באיזשהו מקום להיות מנותק מן הכלל שלו. לעומת זה בישראל, התוכן הפנימי של המהות בא מן הכלל. לכן כשאני עוקר את עצמי, חלילה, מכלל ישראל, אני עוקר את עצמי ממהות חיי. ולכן אי אפשר להפוך לגוי, מה שאין כן לגוי, יש אפשרות להפוך ליהודי. כן, פנחס, דבר.
לפני שהגר נכנס להביש במה היה לו, בעצם הייתה לו איזה נשמה או לא היה לו כלום, או שאין משהו
שם? לפני שהגר התגייר, הוא היה גוי. הוא היה מה שיש לגוי. כן, כבר משהו ככה עושים. השאלה מה יהיה עם הנשמה הקודמת שלו? האם היא עוברת שדרוג או...
זה שדרוג או איזה שינוי?
זה שאלה באמת, מה עושים באמת עם השאריות האלה? הוא אומר ככה, אם זה נכון שמוצאים לו מהברגה את הנשמה הקודמת, אז מה עושים עם ההברגה? עוד לא מצאתי מקבילה במשל. בסדר, נחפש משלים יותר טובים. כן, בבקשה.
לא כך הבנתי את העניין עם המדרגות, שכל מדרגה צריכה שיהיה את המדרגה המותחת.
שמעת על תורת האבולוציה?
שמעתי עליה, לא...
כן, תורת האבולוציה היא הדגמה של הדבר הזה. אני לא דווקא בא להשוות באופן מוחלט, אבל זה אומר, תורת האבולוציה אומרת שכל מה שיש בעולם, שרשרת החיים, זה שרשרת. זאת אומרת שהאחד היה כלול בשני. כלומר, בתוך האדמה כבר הייתה החסה, למרות שהיא עוד לא הופיעה. מה שאין כן, בתוך הגויים לא היה ישראל.
איך בתוך החתול יש, בתוך החתול יש חסה? בתוך האדמה עם חסה יהודים, בתוך העניין עם החי, עם ה...
כי החי מוליד את האדם. הרי איך הופיע האדם על פני כדור הארץ? גם כן כהתפתחות טבעית. בסדר? התפתחות טבעית ממה? מבעלי חיים. אני יודע שידידיה עוד מעט הולך לטרוף אותי. כי זה לא פעם ראשונה שאתה ואני לא מסכימים בנושא של תורת האבולוציה, נכון? אז זה לא יעזור שתחזור על זה עוד פעם.
לא, אני לא רוצה לעזור את זה. אני רק רוצה להגיד שהרב קוק מדבר על הדירוג הזה.
כן. כן, אתה צודק. סליחה, ידידיה, לא התכוונתי חלילה לתקוף. כן, בבקשה.
למה
עמודי ומואבי לא יבוא בקהל השם?
גם דור עשירי.
גם דור עשירי. שאלה כל כך יפה, אך עדיין לא שכנעת אותי שהשאלה הזאת שייכת לנושא, ולכן אני מבקש ממך שתשכנע אותי שייך לנושא, ואז נראה אם אני אענה. אמרתי שכל האומות יכולים להתגייר, זה נכון? כולל עמודי ומואבי. הוא לא יכול לבוא בקהל, אבל הוא לא יכול להתגייר. כן, אין בן לאיזושהי אומה שלא יכול להתגייר. אחר כך אם הוא קשר לבוא בקהל או לא, זה כבר שאלה משנית לחלוטין. מה ההבדל בין לבוא בקהל לבין להתגייר? זה שני דברים שונים. הלאה, כן. נכון, זאת אומרת שכדי להתגייר, אדם צריך קודם כל סולידריות לאומית. זה דבר הראשון. כן? מה השאלה עכשיו? אדם שרוצה להתגייר, הדבר הראשון שדורשים ממנו זה סולידריות לאומית. אחר כך מבקשים ממנו קיום מצוות. זאת הלכה בשולחן ערוך. אומרים לו, הווה יודע שישראל בזמן הזה דבויים וסחופים. כלומר, יש לנו הרבה צרות. אתה מוכן לסבול את הצרות שלנו? אומר, כן. אז הרבנים פותחים עיניים גדולות, מרימים גבה, אומרים, טוב, אם הוא מספיק מטורף, בוא ננסה לייאש אותו במשהו אחר. אומרים לו, אתה יודע שיש גם דת יהודית, והדת היהודית זה קשה לקיים. אומר, אני יודע, אני מעוניין. טוב, לא מאמינים, אבל מכניסים אותו למקווה. וכשהוא יוצא, הוא יהודי. אם הוא לא יוצא, היה גוי טוב. מה? לא יבוא בקהל, זה לא קשור לסולידריות, בדיוק. לא יבוא בקהל, זה דידי חיתון. יכול להתחתן עם פלונית, לא יכול. הרי גם בין יהודי ליהודי, בין סתם יהודי ליהודי יש בעיות של חיתון. אדם לא יכול להתחתן עם אחותו, למשל. כן? בבקשה. בואו נמשיך. פסקה ממבט. אמנם כן, מדרגה זו אם ישנה במציאות, אלוהית מלאכית היא, ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. כן. לא שומע. לא, אז אני אמרתי, משה רבנו הוא נציג. כלומר, כיוון שמדובר על כלל ולא על פרט, לכן שם זה לגיטימי לדבר על מדרגה שלא מופיעה בכל אחד מהפרטים. אם היה מדובר במשהו טבעי, אז המדרגה שאתה מדבר עליה הייתה צריכה להופיע בכל הפרטים. אבל מכיוון שמדובר במשהו כללי, אז הפרט זה מממש או לא מממש את שייכותו לכלל.
איך אנחנו יכולים לדעת שמה שהפרט הזה מופיע זה משהו שמופיע בכללי? רק הפרט הזה...
שקול משה כנגד כל ישראל. זאת אומרת, מכוח כל ישראל יש משה. וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד כי שיחת עמך. אומר רש"י, כלום נתתי לך גדולה אלא בשבילה, כיוון שנפלו גם אתה נופל. ולכן לעומת אברהם אבינו, משה רבינו מקבל את כוחו מהכלל. הרי אברהם אבינו היה אדם יחיד מול כל העולם, לכן קראו לו אב רם, כלומר הוא אב גבוה, יש לו עוצמה, הוא ענק, לעומת משה שהוא בן עם רם, כלומר כל הכוח שלו מן האומה הגדולה. ברור? יש אומרים שהוא נקרא בן עמרם בגלל שאבא שלו היה שמו עמרם. עד מתי ניסה דרשות כאלה? הלאה. מדוע עשה כבוד הרב שרקי שלום, אם האדם שהשם נפח באפו נשמת רוח חיים באו כל בני האדם, אפשר להבין שהמדרגה האלוהית שייכת לבני האדם? לא. יפה. כלומר, זה בעצם מה שאומר רבי יהודה הלוי בפסקה צדיק ה', שהזהות ישראל היא ביסודה הזהות אדם, רק שהיא הלכה ונתשתשה ונעלמה משאר האנושות ונותרה בישראל. אכן כן. טוב, אבל זה דברים שמבוארים, מורחבים, מפותחים יותר מאוחר. כן.
למה גר לא יכול להתנבא?
מדוע גר לא יכול להתנבא? איך הוא יכול? הרי איך הוא יכול להיות שהוא יתנבא? הרי הנבואה היא דבר השם אל האדם, ודרכה פה האדם כפרט. כלומר, השאלה היא, מי זה אני? אני זה גם ההיסטוריה שלי. אז מה שעברתי זה חלק ממני. אז אם אני הייתי בהתחלה לא שייך לעם ישראל, זה חתום בי. לכן הוא לא יכול להתנבא.
עובדיה לא היה גר?
עובדיה היה גר.
יכול להינבא.
אז הוא יכול להינבא. אז למה רבי יהודה הלוי אומר שעובדיה לא יכול, שגר לא יכול להינבא? קושי על רבי יהודה הלוי, נכון? אתה רוצה תשובה?
Okay.
הגמרא שואלת, מפני מה זכה עובדיה לנבואה? נכון? ככה הגמרא שואלת. למה היא שואלת על עובדיה? למה היא לא שואלת מפני מה זכה ישעיהו לנבואה?
היא גדול לנאמר בעובדיה או שנאמר באברהם?
כן, אבל השאלה, למה השאלה מפני מה? סימן שזה לא היה מובן מאליו. בסדר? הלאה. אבל זה אומר שזה גם שייך לכולם. כלומר את זה ככה, הנבואה היא סגולה ישראלית, אבל היא ביסודה גם סגולה אנושית. למשל, ניקח דוגמה אחרת לגמרי. האם ידוע לכבודו על סוג הלחם המכונה בגט? כן או לא? כן, צער פת, נכון. כלומר, זה לחם וזה צער, אז זה שייך לצער פת. כן. איפה מייצרים את הלחם הזה? בצרפת. לכאורה, יש לי קושי על דבריך. אני ראיתי גם בארצות אחרות שמייצרים. גם בישראל, נכון? מה התשובה על השאלה? אז זה לא אותו דבר. נכון? נכון, בכל המקומות בעולם עושים, אבל זה לא אותו דבר. אז אותו דבר, הבגט שלנו זה הנבואה. יש גם בשאר העולם, אבל זה לא אותו דבר. בסדר? כן, אבל זה לא אותו דבר. גם בלעם היה.
זה לא אותו דבר.
כן, זה לא אותו דבר. זה לא...
זה יותר.
לא זה. כן. טוב. אמר החבר, פסקה מם ג', אין אלה, אגב, לגבי הבגט זה באמת, זה לא אותו דבר. אמר החבר, אין אלה קים אחדים מתארי אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו. הוא מתכוון כאן למשה. על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוהות בהם, ונודע להם כי יש להם אדון. המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו אמרותם בו. טוב, זה סתם, יש פה הערה קצרה הזאת, עליה כתב רבינו הרמח"ל ספר שלם, דעת תבונות. שימו לב, לפי מה שהוא אומר כאן, יש להם אדון, המנהיגם. איך הוא מנהיגם? גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו אמרותם בו. אז איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל? בשני פנים. אופן אחד, שכר ועונש לפי ההתנהגות. אבל יש גם שיקולים מסוג אחר. שתי הנהגות האלה נקראות בתורתו של רמח"ל בשם הנהגת המשפט והנהגת הייחוד. ולכן אי אפשר לצמצם את כל היחס בין הבורא לבין עם ישראל רק בנוסחה של בעל מקולת. כפי שמצאתי לפעמים בדרשות, אנשים אומרים, כל מה שיש בעולם, תהיה טוב, הקדוש ברוך הוא ייטיב עמך, ואתה תהיה רע, הקדוש ברוך הוא ירע לך. כאילו שזה כל מה שמעניין את ריבונו של עולם, עד כדי כך שמישהו פעם אמר, או שישיבה אמר, עם ישראל שילם בשואה למידת הדין, כל העבירות נמחקו, אבל עכשיו שוב אוכלים שפן וחזיר, ומחללים את יום הכיפורים, אז לך תדע אם לא תהיה עוד שואה. הדברים האלה קוממו בזמנו את הציבור בישראל ובצדק, רק לא יודע להסביר למה, אבל ההסבר הוא פשוט מאוד. וכי עם ישראל, כל מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא זה שיעשו בדיוק את הסעיפים של השולחן ערוך, ואם אתה לא עושה אני מתעצבן. זהו, זה כל התוכנית. זה לא שזה לא קיים, זה חשוב, אבל אי אפשר לומר שתכלית כל ההנהגה האלוהית מצמצמת בזה. לכן זה מה שאומר לך פה, גם כפי עובדה מותו אמרותם בו, אבל גם כרצונו. בסיעתא דשמיא, צהריים מצוינים לכבוד הרב. אם הבנתי נכון, אז מדרגת הכלל שייכת אך ורק לישראל? אם כן, למה? מה המקור בבקשה? בתודה מראש, גיל. תודה לך, גיל. לצערי, לא הבנת אותי נכון. אני לא טוען שמדרגת הכלל שייכת אך ורק לישראל. יכול להיות ששמעת מישהו אחר שאמר, כלל יש רק בעם ישראל. שאר האומות זה פרט. אבל אינני סובר כך, ויש לי אפילו ראיות להפך מזה. יש כלל בישראל, יש כלל באומות. זה המושג של שרי אומות העולם. אבל יש אפשרות לפרט לעבור מכלל לכלל. זה מה שאמרתי. עכשיו, מה שכן נכון, זה האופי השונה של היחס בין הכלל לבין הפרט בישראל ובאומות. שבאומות, כדי להיות צדיק, אני זקוק לפעמים למרוד לאומתי, ואילו בישראל, ככל שאני יותר מחובר אל אומתי, כך אני יותר מעצים את הפרטיות שלי. מקור, גם ברב קוק באורות ישראל, פרק ב', אבל גם ברמב״ם, הלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א'. שאלה הבאה. בריאת האדם, כפי שמופיע בתורה, שפתאום יש אדם, לא סותרת את התהליך ההתפתחותי של שיטת האבולוציה? לא. הלאה. איפה היינו? אם כן, מה? להסביר את השאלה? הוא טוען, יש לו הנחת יסוד שאני לא יודע מאיפה הוא לקח אותה, שהתורה מתארת את האדם כמופיע פתאום. אז הוא כופר בפסוק עפר מן האדמה ויפח בפיו נשמת חיים. אם יש עפר מן האדמה ורק אחרי זה נשמת חיים, אז זה לא פתאום.
יש מי
יש. ברור, יש משהו. עכשיו, האפר הזה, מה זה האפר הזה? מתברר בהמשך שזה הנחש. כן? ונחש עפר לחמו. ומי זה הנחש? זה השכל הטבעי. אם כן, יש לזה מקור. לא? למרות שיש דתיים שמאוד מפריע להם תורת האבולוציה. מאוד. אבל לומר את האמת, אם יתברר ביום מן הימים שתורת האבולוציה איננה נכונה, אני בכל זאת אמשיך להאמין ביהדות, למרות הכאב הרב. טוב, כן.
למה ישראל לא בתורת אבולוציה? כי
הרי
אדם ראשון אמר
לי
שממנו גם הייתה ישראל, אז
למה
ישראל
היא
תורת אבולוציה?
אני
לא מבין
איפה
זה
למטה. גם בישראל יש יסוד טבעי, אבל התוכן הישראלי הוא כפוי, מלמעלה למטה. זה מה שהמהר"ל אומר לגבי אברהם אבינו. שאברהם אבינו כתוב, ויאמר השם אל אברהם לך לך, ולא כתוב למה. מה זכה אברהם שהשם נגלה לו? אומר המהר"ל, אם היו מספרים לך שאברהם הוא צדיק, אז היית חושב שהדיבור מפני מעלתו כצדיק. לכן התורה העלימה את זה. מה שנכן בנוח. נוח יש צדיק. ויאמר השם לנוח. כיוון שהוא צדיק, דיבר עמו השם. אברהם, לא יודעים, צדיק או לא צדיק? השם דיבר איתו. כי המעלה היא לא מצד צדקותו.
גם
הגויים
יש להם את הנשמה הזאת שזה לא מצד האפר, כי זה לא טבעית, לא דרך
בפרט. טבעית. נכון, אתה צודק. בפרט. זה צלם אלוהים פרטי. לא צלם אלוהים כללי. כלומר, בצלם אלוהים עשה את האדם. איזה האדם? הפרטי.
זה לא צריך טבעי, זה תריך טבעי? כאילו שער האומות זה תריך טבעי?
כאומה, כן. כאומה. יש גיאופוליטיקה. כן, כן, בדיוק. יש תנאים גיאופוליטיים שיוצרים אומות. וגם המעבר מחיה לאדם, כן, בדיוק. אלא שיש ניצוץ עליון. רק שהניצוץ הזה בלוע בטבע. איך אומר המהר"ל? אצל אומות העולם, הצורה משועבדת לחומר, לכן היא לא גלויה. וישראל החומר משועבד לצורה.
אמר בשמונה פרקים אומר שכאילו שההבדל בין אור של שמש לחדר עם אור של נר, שלא נחשב שזה כאילו ההבדל, זה מתחיל כאילו מהנשמה של אותו דבר, וממילא שהוא אוכל זה לא כמו שחיה אוכלת.
נו, אז מה?
אז הוא מדבר שם גם על בן אדם רגיל, לא שאדם רגיל אוכל, הוא אוכל מתוך נשמת האדם.
לא 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 לא, מה שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים זה לא שהאדם אוכל מתוך נשמתו אלא מתוך נפשו, והנפש היא אמנם שונה מאדם לחמור, אבל זה בא מן הטבע וזה בא מן הטבע, בסדר? רק שזה משהו אחר, כמו שגזר זה לא חסה, אדם זה לא חמור, אבל שניהם זה בא מן הטבע.
אבל זה גם לא
חסה כמותי,
זה הבדל איכותי.
זה הבדל איכותי טבעי, ולכן יעיין הכבודו בסוף הפרק הראשון של שמונה פרקים, ששם הרמב״ם אומר, ודע שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר. והשכל להצורה, וכשלא הוסגלה הצורה, תהיה מציאות ההכנה אשר בא לקבל הצורה ההיא לבטלה, וחילוי מציאות הבל. ושהכתוב אומר, גם בלא דעת, נפש לא טוב, רוצה לומר, נפש אשר לא הוסגלה הדעת, אלא תישאר כחומר ולא צורה, לא טוב. נכון? טוב. יש אגב לאחרונה ספר יצא על שמונה פרקים. שם יש, באחד הנספחים יש דיון על הנושא הזה. הוצאת עמותת אורים. כן. אבל השיעור הוא בכוזרי ולא בשמונה פרקים לרמב"ם. אם אתה רוצה את הספר אני יכול להשיג לך אותו. טוב, בואו נמשיך את הפסקה. נביא זה הוא אשר הסיר פני הלוט מעל העבר בהודיעו איך הייתה בריאת העולם וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם ואיך היה המבול וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם, חם ויפת בני נוח, איך נפרדו הלשונות, ואיכן התיישבו בני האדם, וכיצד צצו המלאכות ונבנו הערים, ושנות העולם מאדם הראשון ועד הנה מהיו. טוב, הוא אומר דברים יפים וחשובים, נכון? הרבה דברים מעניינים יש כאן. אם אני הייתי צריך לבחור, מבין כל הדברים שדמרו כאן, נושא להרחיב בו, על מה הייתי מדבר? מה הייתי בוחר? הייתי בוחר אולי דבר התחבר האלוהות, ההנהגה, בריאת העולם, נכון? דברים חשובים כתובים פה. מה תגובת מלך כוזר? אמר הכוזרי, אף זה תמוה, אומנם יש אצלכם מניין ברור מבריאת העולם? זה הנושא הכי פחות חשוב מכל מה שנאמר בפסקה הזאת, נכון? כן או לא?
כן.
אתה בטוח ידידיה?
כן.
למה אתה אומר כן? נכון, מה זה משנה? מה זה משנה כמה שנים עברו מאז בריאת העולם? הרי ממילא בעוד שנה זה יהיה מניין אחר. כן, אבל מה שמעניין אותו זה לא נברא העולם, אתה רואה דווקא מה מעניין אותו? המספר. כלומר, הוא פה התחבר למשהו שולי לחלוטין, קוריוז. כן? אה? הוא לא מבקש הוכחה, הרי זה שיש מסורת מתי נברא העולם זה לא הוכחה שהמסורת הזאת היא נכונה. כלומר, מה שיש פה לכאורה זה התעסקות בהיקף של התמונה ולא בתמונה עצמה. זה כאילו שיש משהו שמאוד מסנבר, אי אפשר להסתכל על על הגוף המסנבר. אז אני רואה את השוליים. השוליים מעניינים, הם מגולפים יפה. כן? זה בדיוק האופן שבו פועלת התודעה לקראת ההבנה של מה זה הנבואה. כלומר, רבי יהודה הלוי מסביר לנו מהו הקושי המנטלי להבין על מה מדובר כשמדברים על השם מדבר. זה דבר שנפש האדם נוטה לא להסכים איתו, למרות שההצהרה הרשמית של הדתיים זה שמאמינים בזה. ולכן רבי יהודה הלוי בכוונה נותן לנו תגובות של מלך כוזר שלכאורה מתעסקות בשוליים ולא בעיקר. יש פה שאלה. הרי כתוב ונתתי לך את החיים ואת המוות, רואי שלוש בעבים, ובחרת בחיים. אם כך, זהו תפקידנו הפרטי והכללי לעשות את רצון השם. ולמיטב הבנתי המצוות, כמו שכתוב מסיעת ישרים, ואם לא, אז מהי התוכנית? טוב, קודם כל הפסוק לא מצוטט בצורתו המדויקת, אבל נחליק. כן, זה כתוב בתורה שהאדם צריך לקיים מצוות, זה נכון. כתוב בתורה, ואני אפילו מסכים, אני בעד קיום מצוות, ואני מצהיר בזה שאני מעודד כל אחד ואחד מאיתנו לקיים את כל מצוות התורה. בסדר? אבל מי אמר שזאת המטרה? זה אמצעי. קיום המצוות הוא אמצעי למשהו הרבה יותר גדול. ולא הכל גם נתון במסגרת הזאת. למשל, אם זה היה נכון, לא הייתה משמעות לזהות של התינוק שנשבע. והלא ההלכה מכירה בקיומה של זהות כזאת. תינוק שנשבע בין הגויים, שהוא פטור מן המצוות. איך יכול להיות משמעות לאדם שהוא פטור מן המצוות? סימן שיש לריבונו של עולם עוד דברים בהיסטוריה שלו, וכפי שאומר הנביא, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. למשל, לפי ההלכה, נצרות זה עבודה זרה, נכון? במיוחד לפי הרמב״ם, שזה עבודה זרה למהדרין. זה לא סתם עבודה זרה, זה עבודה זרה ככה מרוכזת. איכותית. אותו רמב״ם שכותב שהנצרות היא עבודה זרה מתועבת, כותב בעצמו בהלכות מלכים שזה טוב שיש נצרות, כי ככה זה מקדם את ידיעת התנ״ך בעולם. ועל זה הוא מביא את הפסוק, לא מחשבותיי מחשבותיכם. משמע שריבונו של עולם יש עוד מסלולי פעולה. כן, מה רצית? הוא מתכוון למשה. כל מי שמוסר את זה, זה הכוון, וכל מי שישמע את הראיות לזה שהוא התנבא. רגע, אם משה הסיר את הלוט מעל העבר וההיסטוריה האנושית, למה הוא לא דיבר על הדינוזאורים ועל האדם הקדמון? תשובה, מפני שזה לא חשוב. לא רלוונטי. כלומר, יש היסטוריה מוסרית, משמעותית, היסטוריית הקודש, ואותה משה מבאר. עובדה שיש גם דברים בהיסטוריה הקרובה אל ימיו שהוא לא דיבר עליהם. סימן שהוא לא דיבר על הכל. הדינוזאורים, זה לא חשוב, אני מקווה מאוד שהם לא נפגעים. כן. כן, בבקשה.
האם המניין לבריאת העולם עבר במסורות, או שרק בתקופה יותר מאוחרת חישבו את זה בספירה לאחור?
המניין לבריאת העולם הומצא בתקופה מאוחרת. כן, בבקשה. פנחס.
כן, מה המטרה הגדולה של המצוות?
מה?
המטרה של המצוות.
המטרה של המצוות, יש מטרות חשובות, למשל לקדש את האדם. אחת הסיבות. לשנות את העולם, סיבה נוספת. להעלות את העולמות, סיבה שלישית. יאללה, זה חשוב כל הדברים האלה. רק אי אפשר לצמצם את הכל, רק לזה. טוב. אמר הכוזרי.
קודם כל, מחילה בפדעת השפעה, לחילת הקדום של השם זה עדיף על מות קדושת השם.
דבריך אמת ויציב. אמר הכוזרי, אף זה תמוע. האומנם יש אצלכם, אצלכם, מניין ברור מבריאת העולם? אמר החבר, אכן. רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ קוש. טוב, שני הדברים האלה הם לא נכונים. כלומר, א', המניין באמת לבריאת העולם הוא לא ברור, הוא נתון למחלוקת. מחלוקת בין חכמי ישראל, אם לספור שנת המבול, לא לספור שנת המבול, מתי היה החורבן, יש שלוש דעות, אם בשנת 68, 69 או 70, ואיך לספור את שנת יציאת מצרים. בקיצור, בריאת העולם. יש מחלוקות איך לספור את השנים לבריאת העולם. למשל, לפי דעת רבנו סעדיה גאון, האופן שבו אנחנו מונים היום את השנים הוא מוטעה. אבל לא נורא, כי הוא התקבל. שתיים, רק למניין זה אנו מונים, לפחות בימי רבי יהודה הלוי, עדיין רוב היהודים היו מונים גם למניין השטרות ולא רק למניין בריאת העולם. ובמצרים מנו לפי מניין השטרות עד המאה ה-15, ובתימן עד המאה ה-20 מנו למניין השטרות. אבל זה לא כל כך משנה, כי פה העניין הוא של התפיסה הכללית. מה זה מניין השטרות? זה המניין הסלבקי, שהתחיל בשנת מינוס 312 על ידי סלבקוס הראשון ניקטור, שהוא החליט למנות את השנה הראשונה למלכותו כשנה שממנה ימנו מכאן ואילך. זה נקרא מניין השטרות, והוא היה מקובל אצל חז"ל מאוד, אצל הגאונים אין מה לדבר, ואצל יהודי תימן, כפי שאמרתי, עד המאה ה-20. אז למה מצילים חיים של אדם בשבת רק כדי שיקיים שבתות הרבה? שיקיים שבתות הרבה זה דבר חשוב מאוד, אנחנו בעד. זאת סיבה להציל אותו. לא, אני מבין את הקושיה, רוצה להגיד אם המצוות זה לא הכל, אז למה כדי שיקיים שבתות הרבה מצילים אותו? זה לא הכל, אבל זה מאוד חשוב. כן, בבקשה. כאילו שהקדוש ברוך הוא פועל רק דרך המצוות ומטרתן. יש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכי פעולה. גם ליהודים יש לו הרבה דרכי פעולה, והקדוש ברוך הוא גם פועל דרך עוברי עבירה. ולפעמים יש עניין שהיהודי לא יקיים מצוות, לפחות מצד ההנהגה האלוהית, כי הקדוש ברוך הוא דווקא מעוניין שהוא לא יקיים, כי אם הוא יקיים זה יעכב את ההתפתחות. זה לא שהרב יכול להורות לעבור עבירה. הרב, התפקיד שלו זה להגיד, תעשה מצווה, אל תעשה עבירה. הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות משלו. בסדר? טוב, וכפי שאמר פעם תלמיד חכם, הוא אמר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. טוב, אז הגענו לפסקה ממה, בפעם הבאה נתחיל ממה, בעזרת השם ברך, שלום.